מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
להחתים כרטיס, להתחיל ישיבה באיחור, לגור ליד המשרד, אבטלה סמויה, פקקים בדרך למשרד, פקקים בחזור, אוכל בחמגשיות, לעבוד חצי יום כי צריך לאסוף את הילדים מהגן, וכמובן לריב על הטמפרטורה של המזגן עם ההוא שתמיד חם לו או קר לו. זוכרים את הדברים האלו מהעבר? ככה היה נראה פעם שוק העבודה יום-יום, פעם, לפני שנה וחצי בסך הכל. אז אמנם מאז כבר התחלנו לחזור למשרדים בערך לפעמים, יום פה, יום שם, כל מיני מודלים משונים, אבל בעוד שחלק מההרגלים הישנים עדיין נשארו איתנו, חלקם ממש לא וספק אם יחזרו. אז שלום וברוכים הבאים לפרק 161 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
והיום כן, אנחנו נדבר על התחום הזה, שככל הנראה ספג את השינוי הגדול ביותר מאז התפרצות הקורונה, שינוי שהרבה אומרים שהיה אמור לקרות בפרק זמן ארוך יותר, ופשוט הקורונה, כמו הרבה תהליכים, העיצה אותו. זה שוק התעסוקה, כמובן, אנחנו מדברים, ואיתנו היום מצטרפת לדיון, ואנחנו שמחים שהיא פה, מעיין מנלה, עורכת הקריירה של כלכליסט, היא גם כותבת המון המון שנים על התחום הזה. אהלן מעיין.
היי. היי שי.
שוב, תודה שהצטרפת, אבל לפני שנתחיל לדבר, יש לנו שאלה מהקבוצת פייסבוק שלנו. אורי שואל אותנו, אביתר, סליחה, לא זוכר את השם משפחה, אבל הוא שואל אותנו, השבוע היה ספליט בוול סטריט של מניית אנווידיה, והוא שואל אותנו שאלה טכנית, הוא אומר, איך יכול להיות שהרי אנחנו יודעים שיש מדדי מניות, ומדדי מניות מורכבים ממניות, ואם יש מניה ששווה, אני סתם זורק, $100, ועושים ספליט, ספליט זה אומר שלפעמים, מכל מיני סיבות, בעיקר להנגיש את המניה לציבור רחב יותר, ברגע שהמניה יקרה מדי, עושים ספליט, זאת אומרת, מחלקים את השווי שלה לשניים, ואז אפשר לרכוש אותה במקום ב-$100, ב-$50. הרבה חברות עשו את זה, כולל אפל, אני חושב על זה פעם או פעמיים, אם לא יותר. כן. והוא שואל, איך יכול להיות? אז אם החברה הזאת הייתה שווה חלק מהמדד, נגיד מדאו ג'ונס, אז איך מה, היא עדיין שווה חצי, אבל היא בדאו ג'ונס?
אז זהו, שהמדדים הם בנויים לא ממחיר מניה, אלא מהשווי של החברה. מה שאנחנו מדברים זה בעצם על המשקל במדד. ניקח למשל את תל אביב 125 לצורך העניין. תל אביב 125, המדד הוא מדד של ה-125 חברות הכי גדולות בבורסה בישראל, שהמדידה של החברה גדולה היא לא לפי מחיר המניה, כך שאם מחיר המניה עכשיו ירד מ-100 ל-50 רק בגלל שחילקו כל מניה לשתיים, זה לא משפיע, ההסתכלות על הגודל היא לפי שווי החברה, זאת אומרת, זה מחיר המניה כפול מספר המניות שיש. ככה שאם חילקת כל מניה לשתיים, אז מחיר כל מניה ירד בחצי, אבל מספר המניות הוכפל בשתיים, בסוף שווי החברה נשאר כפי שהוא, ולכן זה לא משפיע על המצב של החברה מבחינת המדדים.
אוקיי, תראה, יש משהו אחד, אתה יודע, היום, אולי זה לא נפוץ כל כך בארץ, אבל יש חברות כמו רובינוד וכמו, ברח לי עכשיו השם של הברוקר השני, שהיום אתה כבר לא קונה מניות, אתה קונה שברי מניות, ושברי ממש נמוכים של מניות, כך שיכול להיות שהספליט הזה זה משהו שלקוח אולי מהעבר, ומשהו,
לא, אתה יודע. לא, קודם כל, זה נכון שאנחנו רואים יותר ויותר מסחר בשברי מניות, אבל בגלל שהריטייל, כל המסחר העצמאי נקרא לזה, עלה מאוד בשנתיים האחרונות, אז יותר ויותר חברות רוצות בעצם להגדיל או להוריד את מחיר המניה שלהם כדי להגדיל את הקהל שיכול לסחור במניה. וזה נכון שאפשר לשחור גם בשברי מניות, אבל עדיין, א', לא בכל אפליקציה, ואם אתה סוחר דרך הבנק ולא דרך רובינהוד, אז זה פחות, לא תמיד זה אפשרי.
כן.
זה פותח את זה ליותר ויותר קהלים, ואני חושב שזה הכיוון, אנחנו רואים את העולם הזה של הריטייל, של המסחר העצמאי, קופץ מה שהוא היה אמור לעשות אולי בכמה שנים, בשנה וחצי של קורונה, גם כי אנשים בבית, וגם כי יש להם כסף, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, שמחלקים לך צ'קים הביתה, כשנותנים לך דמי אבטלה, שהם כמעט פי שתיים מהשכר שהיית מקבל קודם לכן, ואין לך איפה להוציא את הכסף, אז זו הזדמנות טובה להתחיל לשחק איתו בבורסה.
טוב, אוקיי, בואו נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. תראו, אני שקראתי קצת לפני הפרק הזה, נתקלתי בעבודת מחקר שעשו שני כלכלנים מסטנפורד, ניקולס בלום וחוזה מריה בררו. הם ניסו לבחון את היעילות בעבודה מהבית, והם הגיעו לכמה מסקנות. דרך אגב, אחד הכלכלנים האלה, הוא עשה את העבודה הזאת, אחד המחקרים שלו היה לפני הקורונה, והוא בחן חברה סינית, שהיא בעצם תיירות, מקבילה של אקספידיה, והוא אמר, מה יקרה אם כל החברה הזאת תעבוד מהבית? חברת משווקת תיירות, והוא הגיע למסקנה שאם החברה הזאת, שוב, לפני הקורונה, יעברו לעבודה מהבית, הם ישפרו את היעילות ב-30%. ממש הוא בחן מה היה קורה ככה, מה היה קורה ככה, הוא אמר להם, נתונים מדהימים, עוד לפני הקורונה, ואנחנו, ואחרי הקורונה, זאת אומרת, לאחרונה הם עשו שני הכלכלנים האלה, את העבודת מחקר, והמסקנות שלהם היו כאלה. דבר ראשון, שלוש מסקנות קצרות. אם רוב מקומות העבודה יעבדו במודל היברידי, מחירי הבתים יעלו ב-11-15%, מחירי הנדלן. הם אומרים עוד שלדעתם מה שיקרה בעתיד הקרוב זה שיהיו מקומות עבודה דוויינים, הם קוראים לזה, מפוזרים בהמון המון ערים, זאת אומרת לא רק מטה אחד שכולם נוסעים אליו, אלא חדרים קטנים. אגב, זה יכול להיות גם בכל מיני בתי קפה יהודיים או משהו, זה לא חייב להיות של החברה עצמה רק, והם אומרים, הם יוצאים מהמסקנה הזאת, שאומרים שהשאלה הגדולה של שוק העבודה היום, זה כמה רחוק אתה או כל העובדים יוכלו להרשות לעצמם לגור ממקום העבודה, כמה רחוק אתה יכול לגור. וטוב, מעיין, מה יש לך להגיד על מה את אומרת?
זאת באמת השאלה, בגלל שאם אתה צריך להיות פעמיים בשבוע במשרד, אז אתה יכול לגור מרחק של נניח שעה, שעה וחצי מהעבודה. אבל אם אתה צריך להיות במשרד רק פעם ברבעון או פעם בשנה, אז אתה יכול לגור גם במדינה אחרת, וזה מגדיל גם את האופציות של החברות מהיכן לגייס עובדים, וגם את האופציות של אנשים איפה לגור.
ראינו בקורונה הרבה דיבורים על אפילו מדינות, אם אני לא טועה יוון או מדינות אחרות, שקראו בעצם לעובדי הייטק לבוא לגור אצלם ולהמשיך לעבוד בבית, כדי לשפר כנראה את אני יודע, הגיוון של האוכלוסיות שיש שם, שהן בדרך כלל גם מאוד מבוגרות וכן הלאה. זה נראה לי אופציה ש...
השאלה אם זה עדיין...
לא הייתה לפני איש... בכלל לא הייתה על השולחן לפני 3 שנים, נגיד.
השאלה אם התופעה הזאת קורית כבר עכשיו, האם זה משהו ש...
כבר עכשיו יכול... התופעה הזאת קורית כבר עכשיו, שאנשים עוברים לגור במקומות שהם לא המדינה שבה נמצאת החברה, למשל, וממשיכים לעבוד באותה חברה, וזה... אנחנו גם מדברים על מחסור מאוד גדול בעובדים, לא רק בהייטק, אלא יש באמת בכל העולם מחסור בעובדים, ואחת האופציות היא באמת לגייס עובדים ממדינות אחרות.
אוקיי, ורק השבוע, דרך אגב, רק השבוע אפל הודיעה שהיא בדיוק עושה את הדוחה בחודש את החזרה לעבודה, וזה במטה בקליפורניה. בקופרטינו לדעתי הם נמצאים שם. השאלה היא, איך עד עכשיו... הם חשבו לחזור לעבודה בספטמבר, מה אני מפספס כאן, למה הם צריכים לחזור לעבודה בכלל?
אני לא יודעת למה הם צריכים לחזור לעבודה, אבל יש, תראו, קודם כל העבודה מהבית הותירה את כוח העבודה אמנם יותר פרודוקטיבי, אבל גם יותר מוטש. כל הסקרים שנערכו אחרי המשבר הגדול, נניח עכשיו אנחנו כבר בסופו, אז הראו שהעובדים פשוט מוטשים. אנשים עבדו המון שעות בבית בלי לצאת ובלי להיפגש עם אנשים במשרד. כן הייתה פגיעה בכל מיני דברים כמו חדשנות, בסיורי מוחות, לא כל העבודה היא של אדם אחד מול מחשב. ולכן יש כן צורך של הרבה מהחברות לחזור למשרדים במתכונת זו או אחרת. יש כאלה שאפילו ממש מעודדות אנשים לבוא למשרד באמצעות כל מיני מסיבות, פינוקים, מסאז'ים והטבות שכל מטרתן שיגיעו למשרד.
השאלה אם הם עושים, החברות עושות את זה על סמך איזה שהם מחקרים שאומרים, תקשיבו, השיטה הזאת של לעבוד מהבית אפילו חלק לא עובדת, ולכן אתם צריכים למשוך את העובדים חזרה, או שזה פשוט תפיסת עולם ישנה ש...
אני לא חושב שאפשר עדיין לעשות מחקר, כי הקורונה היא לא הדוגמה הנכונה לכמה יעיל זה לעבוד מהבית. צריך לזכור שהתפיסה, בטח במחקרים אקדמיים שנעשו לפני הקורונה, התפיסה הייתה שאני אקח עובד, אתן לו לשבת בבית, אז קודם כל אני חוסך לו את הנסיעות, הלוך חזור, שבחלק מהמקומות זה הרבה זמן, חוסך לו את הרעשים הסביבתיים במשרד שיש, שתמיד מישהו קופץ לשאול מה נשמע, ולשיחות ברזייה כאלה ואחרות, וזה יכול להגביר משמעותית את היעילות ואת הפריון של העובד. אבל כשנכנסנו לקורונה ואנשים התחילו לעבוד מהבית, זה לא היינו לבד בבית. היינו עם הילדים, עם כל המשפחה, היו התעסקויות אחרות, ולכן לא חושב שזו דוגמה שמאפשרת לעשות את המחקרים הראויים, ואני חושב שיש לזה השפעה, כי אם היינו לוקחים איזה שנה, שנה וחצי, שבאמת אנשים עובדים מהבית לבד, ואז אפשר לעשות בדיקות, ואז נאמר והיינו רואים באמת שאותן תחזיות מתממשות, ופריון של עובד ממוצע היה עולה ב10-15%, היה הרבה יותר תמריץ לחברות להתחיל לעבוד יותר ברצינות על מודלים שבפחות היברידים של עבודה שחצי מהזמן אתה מהבית וכן הלאה, ולא סתם להגיד לעובד, טוב, כך יומיים תהיה בבית, בשלושה ימים פה, כי זה לא הפתרון. אני חושב שכולנו מבינים את זה היום, שסתם לעבוד מהבית ולעשות שיחות בזום, זה לא פתרון מספיק מתוחכם. יש דברים מסוימים שיותר נכון לעשות מהבית, ודברים אחרים שיותר נכון לעשות במשרד. בטח להמציא כלים, טכנולוגיים חדשים לעבודה מהבית, אני בטוח שהדברים האלה ילכו והתפתחו בשנים הקרובות. אז אני חושב שהמחקר הזה של השתיים האחרונות הוא פשוט לא מספיק טוב כמחקר, כדי לתמרץ את הסקטור העסקי, לקבל את ההחלטה בצורה מאוד ברורה. ברור לנו שאנחנו צריכים לתת לעובדים את האפשרות הזו, כי זה יעלה לנו את הפריון.
אז אם אני מבין מה שאתה אומר, שכרגע נניח ואין קורונה, מה שאתה אומר זה שאין יעילות גדולה בלעבוד מהבית לאורך זמן.
לא, אני חושב שזה בהחלט דבר יעיל שיעבדו מהבית, לא בתקופה כמו תקופת הקורונה, אלא שבאמת יש שקט בבית, ואז אתה גם חוסך את הנסיעות, אתה חוסך נדלן, לא לשכוח, מבחינת הפירמה, ולא מעט, בלא מעט, גם דרך אגב, מאוד תלוי בסוג העבודה, אבל בלא מעט סוג העבודה, בטח בעולם ההייטק, זה יעיל מאוד, יש לך שקט, אתה יכול לעבוד, בסוף אתה צריך לתכנת איזשהו קוד. רק אני אומר שהחברות היום, גם אלו שבונות איזושהי שיטה של תעבדו יומיים מהבית, תעבדו שלושה ימים מהבית או משהו כזה, הם עושות את זה בעיקר כדי להטיב עם העובד, בגלל המחסור בעובדים וכל מה שקורה, בטח בעולם ההייטק. זה פחות מתוך הסתכלות כלכלית של החברה, והבנה שזה ישפר משמעותית את היעילות שלה קדימה.
יש גם חברות שעשו את החישובים, ויודעות שזה יחסוך להם גם בשטחי משרד, וגם בציוד, וכל מה שכרוך בהפעלת מטה. אבל אני חושבת שאנחנו כבר שם, זאת אומרת, אנחנו לא נחזור אחורה, זה לא שפתאום בעוד שנה הקורונה תיעלם וכולם יחזרו ל-100% 5 ימים בשבוע מהמשרד, וכל האפיזודה הזאת תחלוף. אגב, דיברת על נסיעות.
כמו הקורונה, אגב.
כן.
מי לא חולפת?
נסיעות זה חלק מהסיבה שבגללה העבודה מהבית היא כל כך פרודוקטיבית, כי הרי ישראל ידועה כאחת המדינות עם הפריון הנמוך ביותר, וחלק גדול מזה זה הכבישים.
כן, יש מדידות שאפשר לעשות, כמו שאמרת, שכר דירה, המטה, הנסיעות, אלה דברים שקל לקמת אותם בסופו של דבר. אם עובד חוסך שעה, שעה וחצי ביום על הנסיעות, אתה יכול להגיד כמה זה שווה לך כחברה. אני מה שהתכוונתי שאת הצד של השיפור בפריון, של עובד, שאני חושב שזה נכון, דרך אגב, בטח בחלק מהמקצועות, אני חושב שעובד שיעבוד מהבית יעשה יותר פר שעה מאשר במשרדים. אנחנו מקליטים פה ב... איך לקרוא לזה? משרד שיתופי.
כן.
אתה רואה את ההייטקיסטים שיושבים עם אוזניות על המחשב שלהם בחדרים קטנים כאלה. יש עניין כזה של להתכנס ולעבוד ולעשות העבודה. ובבית יותר קל לך מאשר במשרד הרבה פעמים. ואת זה עדיין אני לא חושב שבאמת ניתן למדוד, כי נכון ששנה וחצי של קורונה דחפה את הנושא הזה של עבודה מהבית, אבל לא במובנים האלו. היה מאוד קשה לעבוד מהבית, בטח למי שיש ילדים קטנים.
ומה, גם, האם גם פה יש נוצר פער באמת גדול בין ההייטק לבין שאר המקצועות? יש לנו, אתה אורי עובד לא בתחום הפיננסים. אתה רואה איזשהו פער שאתה רואה איך העולם ההייטקיסטי שואף ללעבוד מהבית, ולא רק במטרה לגייס עוד עובדים.
אני חושב שקודם כל יש פער, עוד פעם, כי סוג העבודה הוא שונה. בעולם, בטח בעולם הכלכלי, שהוא לא מדע מדויק, וזה עולם שדורש הרבה יותר, אני חושב, מפגשים וסיור מוחות ושיחות, תיאורטיות, בעלת רעיונות, בוויכוחים, המון ויכוחים, אלה דברים שיותר קשה לעשות בעבודה מהבית. נכון שהיה זום, ואפשר בזום לשבת ולדבר, אבל זה לא אותו דבר בסופו של דבר, בטח לא בפגישה מרובת משתתפים, שבזום היא הופכת להיות טוב עבור מאוד מאוד מהר, כשהרעיון הוא להתווכח ולייצר brainstorming. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שיש את עניין נוחות העובד, ואם בעולם ההייטק החברות חוששות לאבד עובדים, בטח עובדים טובים, במקומות אחרים בשוק העבודה זה לא המצב, ולכן יותר קל להם לבוא ולהגיד לעובדים, אוקיי, חוזרים לעבוד מהמשרד 100%, אולי יום בשבוע עבודה מהבית, זה קורה, זה קורה בעולמות שאני מגיע מהם, ואני חושב שזה חלק מהעניין. זה גם באמת נדרש הרבה יותר, אתה לא מתכנת, אתה צריך להיות במשרד, וזה מייצר ערך, שאתה נפגש עם אנשים במשרד, אבל זה גם העניין של הביקוש לעובדים בסופו של דבר.
תראה, אני אגיד לך, יש את התחום שהוא לא ההייטק, אוקיי? עכשיו, אין ויכוח שהשכר שם הוא נמוך יותר. ומה שאני חושב זה שאם מסתכלים על עבודה מהבית כהטבה, ואתה יודע לנהל את זה כמו שצריך, זה משהו שאתה יכול לתמרץ עובדים, ואוקיי, אז אני לא יכול לתת לעובד הזה עוד את ה-3,000, 4,000, 5,000 שקל, כמו אם הייתי חברה הייטקיסטית, אבל אני כן יכול להגיד לו שאתה 3-4 פעמים בשבוע לא תבוא. ואז הוא הרבה יותר מאושר, והוא אומר, אוקיי, אולי בא לי לעבוד שם, ואני אוותר על ה-3,000 שקל האלה.
לפני הקורונה קראו לזה גמישות. להטבה הזאת קראו גמישות. היום קוראים לזה עבודה היברידית, אבל אני חושבת שכמו בהרבה דברים שקשורים ל-HR, ההייטק מוביל את הקטר, ואחריו כולם הצטרפו. אני חושבת שגם היום אנחנו רואים שלא רק חברות הייטק מאפשרות עבודה מהבית, אלא כל חברה שיכולה, גם עובדי מטה, אפילו עובדי מדינה היום עובדים יום אחד מהבית.
אפילו.
אני אומרת, זה לא רק ההייטק.
אוקיי, וטוב. בוא נדבר רגע על בכלל על השוק, אולי קצת יותר על השוק הישראלי. את עוקבת אחרי כל השכר ואחרי כל הביקוש. לאן השוק הזה הולך? לאן, איפה אנחנו רואים חסרים עובדים? אני אין לי את המספר, אני לא יודע את המספר המדויק, כמה באמת חסרים עובדים, אבל לאן השוק הזה הולך? הוא באמת הולך לעלייה בלתי פוסקת בשכר של ההייטק?
אז תראה, קטונתי, אבל כולם מדברים על זה שמתישהו תהיה התייצבות, אבל אף אחד לא יודע מתי. ויש תופעה שהיא כלל עולמית של מחסור בעובדים, וזה גם לא רק בהייטק, זה גם מלצרים וגם עובדים בחנויות, ופשוט יש מחסור בעובדים, כי השנה הזו, השנה וחצי האחרונות האלה, גרמו להרבה אנשים להבין שהם לא חייבים לעבוד במקומות המסורתיים, הם יכולים לעבוד כפרילנסרים, לעשות כל מיני עבודות בפלטפורמות כמו למשל פייבר, והמודל של העבודה השתנה. אנחנו בתקופה מאוד מעניינת מהבחינה הזאת, כי השוק ממש ממש בשינוי. אני לא יודעת איפה הוא התייצב, אבל כרגע המצב הוא שיש עלייה במשכורות, ויש ביקוש מאוד מאוד גדול לעובדים, יש הרבה משרות ולא מצליחים לאייש אותן.
שיש ביקוש לעובדים, או את מתכוונת לכל התחומים, וגם יש עלייה בשכר, למשל, יש עלייה בשכר של מלצרים?
לא, אבל כן יש מחסור. זה כמו תמיד בתעשייה מדברים על מחסור מאוד גדול בעובדים, אבל השכר שם לא עולה. אז זה איזשהו כשל שוק שמתקיים וכנראה ימשיך להתקיים, אבל העניין הזה של מחסור בעובדים קיים, והיום ביתר סט אנחנו רואים שיש עלייה במספר המשרות הפנויות, אבל אין, ויש עדיין אנשים מובטלים, ויש ממש קושי לגייס.
אני חושב שצריך להפריד גם בין, עוד פעם, כל מה מפרידים את ההייטק, אבל אין מה לעשות, כי המחסור בחלק גדול מהענפים, למשל המסעדנות, ובטח בארצות הברית, שתופעה הזאת היא מאוד מאוד ברורה, נובעת מהגישה, מהמדיניות שהייתה בשנה וחצי האחרונות, עם דמי האבטלה לחלטים, ובארצות הברית דמי האבטלה מוגדלים, עוד פעם שילמו לאנשים, מי שעבד בענף המסעדנות, כמעט הכפילו לו את השכר כדי שישאר בבית. אז אף אחד לא יחזור לעבוד. ברגע שהמדיניות הזאת משתנה, בישראל, אני חושב שהנושא של החלט, נתחיל להרגיש את זה, ברגע שזה נגמר, בארצות הברית גם, מתי שהם יפסיקו את זה, זה בתוכניות. ואז נראה שההצעה של העובדים, אולי הוא לא יחזור למה שהוא היה, כי כמו שאמרת, ואני רואה את זה ואני שומע על זה המון, אנשים רואים, אוקיי, אני יכול לעבוד 3 משמרות בתור מלצר, אני לא רוצה יותר מזה, כי בשאר הזמן אני גם מוכר את המוצרים שלי, או את השירותים שלי בפייבר, או באצי, או באתרים כאלו. יש מודל חדש שהוא מודל של גיג אקונומי כזה, ואתה יכול לעשות כמה דברים בו זמנית, ודרך אגב, מסכנים מס הכנסה שיצטרכו להשתלט עכשיו כל ההתאמות מס למיניהם והרבה עבודה, אבל בעולם של ההייטק זה מצב שהוא אחר, כי בעולם של ההייטק מה שהקורונה עשתה קודם כל היא הקפיצה את הענף הזה, נתנה לו פשוט יריעה שהייתה אמורה לקחת 5-6 שנים בחלק מקומות שאנחנו למשל מסקרים, למשל באי-קומרס, הגענו תוך שנה וחצי לשיעור מחירות באי-קומרס לעומת הרכישות הרגילות, שזה היה אמור לקחת לפי רוב המודלים המקובלים בעולם, 5-6 שנים. אז הייתה פה קפיצה, עלייה אדירה בביקוש פתאום, ומצד שני, זה מקום שהכשרת העובד היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מסובכת, ולוקחת יותר זמן בדרך כלל, ולכן הפער הזה הוא פער שיהיה הרבה יותר קשה לצמצם אותו, לעומת הפער שיגידו לאנשים, אתם לא רוצים לעבוד, אתם לא קובעים דמי אבטלה, בסוף אנשים צריכים הכנסה. אז בסוף כן, ישראל, הקטר הזה של ההייטק, מושך קדימה, וקשה לראות איך השכר שמפסיק לעלות, אפשר לומר, אלא אם כן נסתכל על ההשוואה הבינלאומית, שזה תמיד צריך לזכור שהעובד הישראלי, כבר היום יקר יחסית בעולם, בטח אם אנחנו חושבים למרכז אירופה, מרכז ומזרח אירופה, שהם תכנתים שם הרבה יותר זולים, אז נכון שיש יתרונות גם לעובדים ישראלים, בטח בשביל חברות ישראליות, אבל בסוף הפערים, ככל שהם גדלים, אולי נראה יותר ויותר יציאה של עבודות לחו"ל.
אבל האיום הזה, של תמיד אתה שואלים את החברות הייטק ואת המנכ"לים, תגידו, איך אתם מתגברים על המחסור הזה בביקוש בעובדים? אומרים, אנחנו נלך ונביא עובד מהודו, או נביא עובד מאוקראינה ונסתדר. זה לא קורה. זאת אומרת שזה לא...
זה קורה. קודם כל זה קורה. הרבה חברות ישראליות הולכות ופותחות מרכזי עבודה, בטח במרכז אירופה.
אבל עדיין חסרים עובדים.
ועדיין חסרים עובדים, כי כנראה, עוד פעם, הפערים הם בסוף, בטח חברה ישראלית מעדיפה את העובדים שלה פה, מעדיפה את הראש הישראלי. אתה יודע, זה גם תלוי איזה סוג שהמתכנת אתה רוצה, אתה רוצה את האדריכל, אולי אתה רוצה אותו ישראלי, אבל המתכנת אתה פשוט שכתוב שורות קוד ידועות מראש, אתה מוכן לצאת לחול. אז יש פה הרבה סימני שאלה, אבל אין ספק, אני חושב בסוף, מבחינה כלכלית, ככל שהפער בשכר ילך ויגדל, ככה גם התמריץ לצאת ילך ויגדל. צריך לזכור שעוד פעם, זה לא הכל שחור לבן, כי גם שמה יש מחסור בעובדים. לא נתאה ונחשוב שיש שם שדות של, של עובדים שרק מחכים שמישהו יבוא וידן למצא.
כן.
גם שם יש מחסור בעובדים, מאותן סיבות בדיוק. הייטק התפתח לא רק בארץ, הייטק התפתח בכל העולם, הביקוש לטכנולוגיה קפץ בכל העולם, והעלייה בהיצע עובדים היא לא מהירה כמו עלייה בביקוש.
בוודאי. איך עובד, הרי יש ניסיון לשלב שכבות אחרות באוכלוסייה בתעשייה הזאת, זה מתקדם? זה, אם הולכים לחברת הייטק ממוצעת, אפשר לראות שם חרדים יותר, או נשים, או מפריפריה?
אפשר לראות יותר, ויש גם מאמצים מודעים של החברות לעשות גיוון. עדיין אנחנו לא איפה שאולי היינו רוצים להיות. יש עדיין אוכלוסיות שקשה להן יותר להיכנס להייטק. אם מסתכלים נגיד על ההייטק, על איזושהי מקפצה בקריירה, אבל בהחלט המדרגת גיל הזאת שהייתה לפני 5 או 10 שנים, של גיל 45, גיל 40 בהייטק, זה כבר סוף הקריירה, זה קצת פחות משמעותי היום. כן, יש יותר נכונות לקחת עובדים יותר מבוגרים, לקחת עובדים חרדים, מאוכלוסיות מגוונות, אתיופים, ערבים, ועדיין האחוזים הם מאוד קטנים, זאת אומרת, עדיין שיעור ההעסקה של חרדים, למשל, בהייטק הוא משהו כמו 4%, או... זה ממש לא קרוב.
לעומת 20% חלקם באוכלוסייה?
כן. אז יש עוד דרך. לפני שיוצאים לאוקראינה.
מתקדמים לאט.
כן, נכון. אוקיי, טוב, אנחנו, מעיין, אם את שמעת, יש לנו חלק באחרון בפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב.
אני אתחיל?
כן.
עוד סקר. הרבה סקרים בתקופה האחרונה.
הרבה.
והאמת שזה אחד הסקרים המעניינים שיצאו, שאלו את הציבור האמריקאי, סקר של יוגוב, שזה סקרים, אתר סקרים ידוע, איזה דמות, או שאלו, סליחה, שאלה הייתה כזו, האם אתה מחבב, סלש מאוד מחבב, שונא, סלש לא סובל נקרא לזה, או אין לך תפיסה, ושאלו את זה על כמה וכמה אנשים, famous billionaires. אתה רוצה לנחש את מי הקהל הכי שונא?
בזוס.
התשובה היא כמעט נכונה, כמעט נכונה, מרק צוקרברג. האמת שזה היה לפני הטיסה, אולי זה לא הביא השתנה.
מאוד עצבן.
את מי דווקא אוהבים, דרך אגב, שזה קצת הפתיע, אולי בגלל שלא מכירים אותו כל כך, ריצ'רד ברנסון, שזה כאילו הצד השני של בזוס, כן. לצורך העניין, אז דווקא הוא מקבל הרבה תשומת, אבל באמת 43%, לא אמרתי את המספרים, 43% מהציבור האמריקאי, אין לו דעה לגבי ריצ'רד ברנסון, כנראה אפילו לא יודעים מי זה, אז חלק פשוט אומרו כן, שאוהבים ולא אוהבים, לעומת זאת מרק צוקרברג, 60% מהקהל האמריקאי, אומר שהוא very or somewhat unfavorable, ורק 26% מחבבים את הבחור,
ועדיין נכנסים כל יום לפייסבוק.
כן. ואולי הדבר המעניין ביותר שהיה פה, אופרה ווינפרי, 45% מהציבור האמריקאי לא סובל אותה. 45% מהציבור האמריקאי אוהב אותה. 9% רק לא יודעים מה לענות, ושזו שאלה מעניינת, אז מי אוהב, מי לא אוהב, ואז אתה נכנס פנימה לתוך הסקר, ויש חלוקה לפי דעה פוליטית. ואתה רואה בעצם, שבמקרה של אופרה ווינפרי, 73% מהדמוקרטים אוהבים אותה, ורק 18% לא. לעומת זאת, 70% מהרפובליקנים לא אוהבים את אופרה ווינפרי. עכשיו, כל שאר הדמויות זה לא, אני לא אגיד שזה אותם מספרים, אבל זה לא מאוד רחוק, הדמוקרטים והרפובליקנים. יש שני מקרים שיש פער נורא גדול, זה אופרה ווינפרי, שפשוט דמוקרטים אוהבים ורפובליקנים לא, וג'ורג' סורוס, באופן לא מפגיע, שהאמת שאף אחד לא אוהב אותו, גם לא דמוקרטים, רק הוא קיבל קצת יותר. אני אוהב סקרים כאלו.
אני גם, מעניין סקר כזה על דמויות ישראליות, מעניין מה היו התוצאות.
יאללה, תעלה באתר.
כן, נכון. טוב, אני אספר לכם על אפליקציה שנקראת, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, Swimply. זו אפליקציה שמסייעת לבעלי בתים פרטיים בארצות הברית, להזכיר את
Airbnb של בריכות.
Airbnb של בריכות, כן, וקבלו את המספרים. יש 13,000 בעלי בריכות בארצות הברית, שרשמו אותם לסחירות באפליקציה בשנה האחרונה. הרווח הממוצע של בעלי הבריכות נע בין 5,000 ל-10,000 דולר בחודש, כאשר המחיר הממוצע, זה הכל מהנתונים שהמנכ״ל של החברה הזאת אמר, המחיר הממוצע, אתם יכולים לקבל בריכה לשעה ב-35-50 דולר, עד שאל אותי מה אני יכול לעשות בשעה ב-50 דולר, לא יודע, אולי זה רעיון טוב, הם דרך אגב ראינו שם איזה בחור מפורטלנד, ג'ים בטן הוא נקרא, והוא אומר שפשוט הוא בנה את הבריכה לפני 8 שנים, עלה לו 110,000 דולר, היו לו ילדים, ועכשיו הילדות שלו עזבו את הבית, ואין לו מה לעשות עם הבריכה, הבריכה גדולה, מפוארת והכל, והוא בשנה האחרונה הצליח להביא 2,700 אורחים לבריכה, לפי שעה, והוא הרוויח 111,000 דולר, זאת אומרת שהוא כבר מורווח על, על העלות ההשקעה של לפני 8 שנים.
אלא אם כן הוא כל שעה שם חלור, אחרי כל כך הרבה.
לא, הוא אומר שהוא עובד שם פול טיים ג'וב, מאוד קשה, הכל, מגבות.
יפה.
כן, אז אם אתם עושים סיור שם, תיכנסו.
אני יכול לזרוק עצם לקהל?
כן.
אלה זה הרעיון. למה לא עושים Airbnb של חניות בתל אביב? הידוע שאתה יכול להזכיר חנייה לחודש כזה, נכון? יש כאלה שמזכירים את החניות שלהם. לעשות את זה יומי. אני לא אגיד שעתי, אבל יומי. אתה בא לתל אביב מחוץ לעיר, אתה רוצה להזכיר חנייה ליום שלם, מישהו מזכיר לך אותה.
תראה, לכל דבר. לא רק חנייה, מלא שירותים שיש לאנשים שהם לא צריכים אותם, נכון. וזה.
אז אם מישהו יקים את זה בעקבות הרעיון שישלח לנו...
אני לא בטוח שלא היה אחד כזה.
זה שוקולדים הביתה.
תודה רבה, תודה מעיין.
תודה.
נשתמע בשבוע הבא.